זהו, חסר ההתחלה. בכל אופן, אני רוצה קצת לספר לכם, שתבינו למה הדברים האלה מבחינתי הם חובה מוסרית וערכית. משום שבאמת, באמת, באמת, ואני לא אומר שיש רצף סיבתי בין מה שהיה קודם לבין מה שקרה בסופו של דבר. מי שאחראי לרצח הזה זה יקאל אמיר.
זה בא במעשה מהות ההווה או במעשה מהות עשר ימי הביניים?
אנחנו עוסקים עכשיו במה שאני זוכר בזיכרון שלי. נכון, כן, יש טעם להקליט את זה. זה לא דברי הבל. זה דברים חשובים באמת. אתם צריכים לדעת שהייתה אווירה מאוד מאוד קשה. היה ציבור שלם שהרגיש שעושים לו דלגיטימציה, ציבור של מתנחלים, ובתוך הציבור המתנחלי הזה לא מעטים היו אנשים שדיברו על אנשים שהיו בעד הסכמי אוסלו, שהם רודפים ושהם מסכנים את אנשים. הרטוריקה הייתה רטוריקה מאוד 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 חריפה וקשה מנקודת מבט תורנית. אף אחד שם לא חשב שמישהו יבוא וילחץ על ההדק, אבל גם אף אחד לא חשב שהוא יכול לא לדבר בצורה הזו. ואני יכול להגיד באופן אישי, אני באותה תקופה כבר לא הייתי בישיבת מרכז הרב, גם לא הייתי בקשר עם רבני הישיבה פה, אבל אני כן יודע על עצמי שאני התווכחתי עם אנשים דעות תורניות רציניות מאוד בעולם הדתי-לאומי והחרדי-לאומי נגד ביטויים חריפים שרבין הוא מויסר או כל מיני דברים מהסוג הזה או רוידף, דברים כאלה נאמרו בדרשות בבית הכנסת. שלא לדבר על זה, שאני יודע באופן מגוף ראשון, שבמקומות מסוימים כשרבין עדיין לא ידעו שהוא נהרג, רק נפצע, חברים שלי במקומות התנחלויות כאלה ואחרים ניסו למצוא מניין שיגיד תהילים, כי אדם, ולא מצאו אנשים שהם מוכנים לבוא להתפלל לשלומו ולבריאותו. הדברים הם באמת חריפים וקשים. אז אני שוב לא אומר שזה נתן לגיטימציה או זה הוביל או זה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שההתמודדות של חלק מאנשים שאנחנו מזוהים איתם ברמה המגזרית, בסדר? הייתה להם דיבורים ועמדות של איזשהו של ניכור כזה או אחר והתנתקות ולא אכפת לנו ודברים מאוד מאוד חריפים שמשקפים משהו שהוא דורש שצריך לעשות תשובה. באמת הרב עמיטל זיכרון לברכה, אני יכול להגיד רק ברמה האישית שלי, שבעקבות העניין כמובן שפרס, שמעון פרס התמנה להיות ראש ממשלה, והוא הבין שצריך לעשות איזשהו צעד קצת יותר שכולל עולמות שונים, ואז הוא ביקש מהרב עמיטל להיות שר בלי תיק בממשלתו, והרב עמיטל נענה. זה מאוד קשור לאתוס של הרב עמיטל סביב הנושא הזה של חילול השם וקידוש השם. הוא הרגיש שהנושא הזה, לא הנושא, העובדה הזאת שראש הממשלה נרצח בידי איש משלנו, איך הרב ליכטנשטיין אמר כמה פעמים הזה, מה תגידו, כלהי מילטה למפרע שאם הוא רצח שהוא לא משלנו, אבל רגע לפני כן חשבתם שהוא משלנו, רגע שנייה אחת לפני כן, אז עובר לעשייתן, התייחסתם אליו כאילו משהו שהוא מתוך החבורה שלנו, תלמיד בבר אילן, בוגר ישיבת קרן ביבנה, אז אתה לא יכול עכשיו פתאום להגיד זה לא קשור אלינו, אתה לא יכול פשוט להתנער מכל הסיפור. אז הרב עמיטל הרגיש שיש בזה חילול השם נוראי, ואז מבחינתו להצטרף לממשלה ולהיות איזשהו קול שלא מגיב בהאשמה חוזרת, אלא באמת בכאב עצום, אז הוא הצטרף לממשלה, כי הוא חשב שיש בזה מקצה, הקהיה במקצת של חילול השם הנורא שהיה. כי אין ספק זה חילול השם. שמישהו מאיתנו, יהודי, רוצה ראש ממשלה, זה חילול השם שנוראי. זוכר שסיפרו שהאח של הרב סולובייצ'יק, הרב אהרון סולובייצ'יק, מורו ורבו של הרב ליכטינשטיין, אמר באנגלית, איזה בושה, what a shame, שיהודי, קל וחומר דתי, רוצה ראש ממשלה, זה דבר נורא בעיה. אז קודם כל אני אומר שאין לנו ברירה אלא לשים את זה כתמרור רציני בחיים הפוליטיים הדתיים שלנו, שאנחנו צריכים להיזהר שחס שלום לא נגיע להתקרב בכלל לדברים האלה. תכף נגיד משהו יותר לגופו שלנו, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו שחשוב לומר אותו. מבחינתי זה ברור, זה יום הרצח, זה בו מה שאני בעצם עסוק בהזכרה וגם לספר לכם קצת מה היה, וגם בצורך לזכור זה את הרצח. אני לא מדבר עכשיו דווקא על הנרצח. זאת אומרת, יש פה שני צווי דינים. לגבי הנרצח, אפשר גם להיות במחלוקת עם הנרצח. לא בגלל שהוא נרצח, אז ישר כל מה שהוא עשה, קדוש יאמר לו. צריך כמובן לומר שהיה אדם... גברה רבה מאוד, זאת אומרת, האדם שהיה רמטכ"ל של צה"ל במלחמת ששת הימים, אדם שהיה ראש ממשלה, אדם שהיה מר ביטחון, שהיה לו שיקולים רחבים מאוד איך להתמודד עם איומים שבאים על עם ישראל, אז יכול להיות שאתם חושבים אחרת לנושא הזה של הסכמי אוסלו. בסדר, יכול להיות, זאת אומרת, אף אחד לא הופך אותו בגלל שהוא מת, לא הופכים אותו לצודק ולקדוש. אבל אז אפשר להגיד דברים כך, אפשר דברים כך. גם לגבי הנרצח יש הרבה מה לכבד את זכרו בהרבה תחומים, אף על פי שאפשר גם לחלוק על דברים אחרים. זה לא זה מה שעומד פה לדיון. מבחינתי עיקר העניין הוא יום הרצח ומה ניתן ללמוד מהעניין הזה. ופה אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד עקרוני בדעתי, וחשבתי על זה הרבה מאוד. איזה מקורות יש לנו שיכולים לעזור לנו קצת בהתמודדות הזאת? עכשיו תראו, חלק מהאנשים טענו והרגישו שמה מה שרבין עשה למתנחלים היה סוג של דה-לגיטימציה. אתם יודעים מה זה לגיטימציה? דה-לגיטימציה זה ניטרול של הלגיטימציה, זה ההפך מלגיטימציה, נכון? תמיד דה זה ניטרול של משהו, כן? אז התחושה שכאילו הם לא לגיטימיים, הוא ניצל, והטענות היו, רק אתן לך, הטענות היו שהוא ניצל רוב מקרי, והוא הסתמך על רוב של ערבים, כל מיני טענות פוליטיות כאלה ואחרות, מה שגם נכון. היה לי ויכוח אז אחד עם הרבנים, רב חשוב גם כן, אז הוא אמר לי, אבל יש לו רוב של ערבים. אמרתי לו, אבל אם הרוב היהודי סבור שמסיבות... פוליטיות מדיניות של מחשבה על שוויון. אתה חי במדינה שאתה חייב לתת שוויון זכויות והצבעה לערבים. אז אם אנחנו חושבים שגם רוב שמושג באמצעות ערבים הוא נחשב רוב, כי אנחנו לא יכולים לעשות לא פלוג כזה, כן? אם הרוב היהודי מחשיב גם רוב שכולל מוסלמים, אז גם הרוב המוסלמי, גם אם יש רוב של אתה יכול להגיד מבחינה מוסרית, אתה יכול להגיד שזה איוול, אתה יכול להגיד כל מיני דברים, אבל לבוא ולהגיד שזה לא לגיטימי, זה כבר אתה לא יכול לבוא ולומר. כי בעצם הרוב שקיבל על עצמו את כללי המשחק הדמוקרטי, או כללי החיים הדמוקרטיים, כי זה לא משחק, אם קיבלנו עצמנו את כללי החיים הדמוקרטיים, אז אתה לא יכול פתאום להגיד, יש רוב מקרי ככה, רוב מקרי ככה, זה לא עובד כך. ויותר מזה אני רוצה לומר, וזה דבר שבאמת חשוב לגופם של דברים, אני חושב שמי שמצביע בבחירות, מי שלא רוצה לקבל את הבחירות ואת כל מה שכרוך בהם, שלא יצביע. אבל אדם שמצביע בבחירות, בעצם זה שהוא הצביע בבחירות, הוא קיבל על עצמו את מה? את כללי החיים הדמוקרטיים. אם המפלגה שלו אחר כך לא ניצחה, הוא לא יכול להגיד, רגע, פוס, אני רוצה לרדת מהסיפור הזה. כי אנחנו פתאום לא הרוב, כי אנחנו פתאום לא יודע מה, כי הראש הממשלה השינה את דעתו, כי חשבנו ששרון יעשה ככה והוא עשה אחרת. כל הדיבורים האלה הם לא רלוונטיים. מהרגע שאתה מצביע, זאת אומרת שאתה מקבל לך את הכרעת הרוב והיא מה. אי אפשר לשחק עם הדברים האלה. עכשיו אני חוזר לעניין עצמו. העניין עצמו הוא שמה עושים כשיש דה-לגיטימציה? מה עושים כשיש דה-לגיטימציה? מה, איך מתמודדים דה-לגיטימציה? אז האינטואיציה או האינסטינקט, אינטואיציה זה קצת יותר גבוה מאינסטינקט. האינסטינקט הוא, עושים לי דה-לגיטימציה, מה אני עושה? דה-לגיטימציה לצד השני. מה? כן, לא, אני עושה לא. לא, דה-לגיטימציה נגדית. קאונטר דה-לגיטימציה. איך שלא יהיה, שאלתי עצמי, היה דבר כזה במחוזותינו? ואז נזכרתי שכן. היה בית הלל ובית שמאי. זכור לכם? הם נחלקו. עכשיו, הדבר הכי מעניין היה שבית שמאי עשו דה-לגיטימציה לבית הלל. שמעתם על זה? כי בית שמאי, בית הלל היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי. ולא עוד אלה שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זה ברייתא מסכת עירובין דף י"ג עמוד ב'. מכירים את זה? שמעתם על זה. מה זה אומר? איך בית שמאי למדו תורה? נשאלה שאלה, הם אמרו את דעתם, בית הלל, יוק, אין בית הלל. תחשבו על זה. אין דעה כזו. למה? כי זה לא, זה דעה שגויה, זה דעה שהיא לא דעה, זה דעה שלא, שאין מה לדבר עליה בכלל. אפילו אין צורך להשמיע אותה בבית המדרש. כי למה להשמיע דעות לא נכונות? בית שמאי, נטרלו את בית הלל מהטקסטים הלימוד תלמודי, המשנאים שלהם. לא קיימים. נכון? מה היינו מצפים שבית הלל יעשו בתגובה? ינטרלו את בית שמאי. מה עושים בית הלל בתגובה? זה פנטסטי. בית הלל בתגובה, לא רק שהם לא מנטרלים את דברי בית שמאי, אלא היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, התגובה לדה-לגיטימציה היא לגיטימציה שלמה של המחלוקת. זאת אומרת שאתם מבינים מה שאני אומר? יש דה-לגיטימציה, עושים לי דה-לגיטימציה, הדרך שלי היא לא, אז גם אני אעשה לך. הדרך שלי היא, עושים דה-לגיטימציה, אני לא מפיק את המחלוקת, אני עדיין אומר, אתם רוצים לדעת מה? יש דעה שאומרת שצריך לעשות כך וכך. קודם כל יש דעה ציונית של השמאל. הם אומרים כך וכך. אני לא חושב ככה, אני אביע את דעתי. לא שבית שמאי ביטלו את דעתם לדברי בית שמאי. בית הלל הביאו דברי בית שמאי, ייצגו אותם בצורה מסוימת, ונאמנה עד כמה שאפשר למקור, וחלקו עליהם. אבל בכך הם יצרו מצב שיש מחלוקת. והמחלוקת היא לגיטימית. הדבר המעניין, שידיד שלי שבדק את זה, יש בכמה וכמה מקומות בשעס, קצת במשנויות, קצת בתוספתאות, שאמרו להם בית הלל לבית שמאי, אמרו להם בית שמאי לבית הלל. יש מסע ומתן בית הלל לבית שמאי. הדבר המרתק הוא, שאין אף מקום שחזרו בית שמאי להורות כדברי בית הלל, יש מספר מקומות שחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. אז עכשיו אפשר להגיד, הוכחה שמה? שבית שמאי צודקים. הוכחה שבית הלל מקשיבים. זאת אומרת, יש פה דיון לגופו של עניין. ויכול להיות שמה? שאנחנו נשתכנע. אבל אם אתם בכלל לא אומרים מה אנחנו חושבים, אנחנו לא אופציה, אז אף פעם בית שמאי לא חזרו להורות כדברי בית הלל. זה לא לשבחם של, 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 של בית שמאי. בית שמאי נשארו עם דה-לגיטימציה, בית הלל לא, יש לגיטימציה ויש מחלוקת ויש אפשרויות. זה עורר במחשבה את המחשבה הבאה. אתם מכירים שיצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. תמיד שואלים, מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אלו ואלו, אז למה זה הלכה? אני אומר פשט ככה. כשיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כבר נפסקה הלכה כבית הלל. כי מי אמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים? מי היה לו עמדה כזאת שאלו ואלו? בית הלל, כי בית שמאי אמרו אלו דברי אלוקים חיים. ואלו? לא דברי אלוקים ולא חיים. אז ממילא כשאתה אומר אלו ואלו, ממילא אתה פוסק שמה? שהלכה כבית הלל. כי האלו והאלו היא עצמה העמדה של בית הלל, שיש לגיטימציה מוחלטת למה? למחלוקת. גם פה היו גם חכמי תורה כאלה והיו גם חכמי תורה כאלה.
אפשר להתחמק מההלכה
למעשה, נכון? אי אפשר להתחמק, נתווכח, אבל נכריע על ידי איך שמחרים. כמו כל דבר, יש נמנו וגמרו, נמנו וגמרו. אבל לא בגלל זה אני אומר שהם אוכרי ישראל, לא בגלל זה אני אומר שהם רויטפים, אני לא אומר שהם מוסרים. תראו, יש גם אבסורד מסוים בזה. אבל זה הדבר שעשו. מה שעשו בפועל היה, עד היום יש לך דיבורים מהסוג הזה, ש, ש, שמי שלא מסכים עם העמדה הפוליטית הימנית, הוא אוכר ישראל, או דברים מהסוג הזה.
אבל זה אדם אתם מודדם אמתה, זה לא תורנת, כאילו זה יודע קרוב לעשתו כמעשה לבית השמי.
לא הבנתי, אדם שמתמדה לו, גם אם הדיון הוא לא תורני, כשאנחנו חיים בחברה שהדרך אחידה להתמודד איתה, הרי תמיד זה המחשבה הזאת שאתה תפסול עמדה כזו, מי שחושב על מה זה אומר, כן, אני נמצא בטנק אחד, מי שלא נמצא בטנק אחד אז זה בעיה, אבל מי שנמצא ביחד בטנק אחד, אז מה, אני אכריח אותה ואני אפסול אותך ואתה תפסול, לאן נגיע? המחשבה הזאת שאתה יכול להכריע את זה, יש כללים של, יש עכשיו רוב, אז יש עכשיו רוב, יכולים להכתיב הרוב. אין אפשרות לבוא ולהגיד, הרוב לא בקו האמיתי הנכון שאנחנו חושבים אותו. אז עכשיו, אם אתה אומר, אני לא נכנס לבחירות ואני לא משתתף בבחירות ואני לא, בכלל לא מסכים בכלל שעם ישראל יכול להחליט מה הוא עושה עם עצמו בארץ ישראל, יש רק פסיקת הלכה בעניין הזה, ושום דבר לא תלוי בנכונות של האנשים, ברצון של האנשים, בכל הדברים האלה, זה קו עקבי שאני יכול להבין אותו, אני גם לא, חלוטין לא מסכים איתו. אני יכול להבין אותו. אבל מי שאומר, אני כן בוחר, אבל אם בבחירות לא יוצא מה שאני רוצה, אז תחליט, אתה חושב שיש פה משהו שרלוונטי לבחור בו, או אתה לא חושב שיש משהו שרלוונטי לבחור בו. אתה יכול להגיד, אני יוצא מהמשחק.
למה אתה לא יכול להגיד שאני מאמין
אני חושב שכדאי להיות חכמים בעניין זה. משום מה, איך אני יכול לכפות אותה? בגלל שאני אקח אקדח ואני ארצח את ראש הממשלה? אבל אתה לא הרוב. מה שקרה זה שאתה לא היית הרוב. ואז אתה בעצם לא מקבל את העניין של הכרעת הרוב. אתה צבוע. אתה צבוע, נכון.
אני משתמש בכל אמצעים שיש לי כדי להשיג את המטרה
שלי. בהנחה שמתחילה, אני לא מקבל את הדמוקרטיה איך שהיא. אין לי שום בעיה להשתמש בדמוקרטיה על מנת להגיע לסוף הדרך שהוא שאני מאמין בו, אבל...
ואם לא, אז אני... אז אני...
אבל אני עדיין מאמין באותם המטרות ואני לא מסכים לדמוקרטיה.
אתה לא מסכים לדמוקרטיה, אתה באמת חושב...
אני יכול להשתמש בו, אני יכול להשתמש בו, ואם לא, לא.
אז זה עמדה על דמוקרטית ש...
אני אומר שזה שמחר, זה לא בהכרח...
עכשיו, איך זה נתפס בעיניך? שבאמת, איך ראוי? זה הגינות? יש בזה הגינות לבוא ולומר, אני כאילו אשתתף בכללי המשחק, אבל אני בעצם לא. יש בזה הגון, יש בזה שקיפות של יראת שמיים?
אם כללי המשחק מרשים לך, אני לא מסכים איתם. אם כללי המשחק מרשים לך לעשות את זה...
אבל כללי המשחק לא מרשים לך לעשות את זה, משום שברמה המהותית, שנייה אחת, ברמה המהותית, כללי המשחק לא אומרים, אתה בעצם תשתמש, זה בדיוק מה שעשה בזמנו להבדיל, כן, האסוציאציה הפוליטית הראשונה שעולה לי להבדיל, זה היטלר, כן?
ישנם דברים... וגם אם הדמוקרטיה הייתה אומרת, תעשה ככה, אני הייתי אומר, לא.
כן, אבל לא ברמה הציבורית-לאומית. משום שאתה, ברגע שאתה חוסה בצל של צבא, שהוא מגן על כולנו כחברה, ברגע שאתה משתמש ונהנה מכל העוצמה והרווחה שיש למדינה לתת כמדינה, כחברה משותפת, ברגע שאתה בעצם אומר, אני לא מקבל את זה, המדינה צריכה רק לשרת את האינטרסים שלי, אני לא מקבל את זה שיש זכות לאנשים אחרים להביע את דעתם ולחשוב שהם אומרים עמדה תורנית או עמדה רוחנית או עמדה פוליטית שמשקפת את נאמנותם ואת אחריותם על כלל ישראל. תבינו, כשרבין חשב משהו, חשב בנושא של אוסלו, הוא חשב שהוא עושה טוב לישראל, הוא חשב שהוא עושה רע לישראל. זה, לבוא ולהגיד, אני לא מדבר עכשיו על מישהו שאומר, בואו נמליך את חדש על, איך קוראים לה זאת, חברת חנין זועבי. לא, לא מדבר על זה שמישהו שפשוט, זה הדגל שלו. מדובר באנשים שהוכיחו את עצמם כאנשים שאכפת להם, שמסרו את שהקדישו לא מעט שנים לאכול חול וגריז. אז אנחנו לא עוסקים באיזו קטלקה. אז אני אומר שמי שבקטע הזה מרגיש, בעיניי יש צביעות עמוקה לחשוב להגיד, עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, אני שאלתי את עצמי את כל השאלות גם מבחינה הלכתית. אדון, לא מחשב לעשות את זה.
דמוקרטיה נותנת למפלגות שהן לא דמוקרטיות, לבוא, מה פתאום?
מה פתאום?
מה פתאום? מפלגה שהיא לא דמוקרטית, היא לא
חוקית. מה תיאורטית בלמד, לא
מעשית? מה פתאום? זה, מה?
חברות קומוניסטיות ו...
הן לא לא דמוקרטיות, הן מקבלות את המשחק הדמוקרטי עד הסוף פה, אבל ברמה העקרונית פה יש איזשהו משהו שהוא פגום. מבחינת העולם היושר, האמת, לא יודע, יהודי ירא שמיים שאומר לי משהו כזה, אני מרגיש איתו בעיה קשה מאוד. עכשיו, הנקודה שבאמת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? שנייה אחת.
הם כפו עלינו את כללי המשחק הדמוקרטי.
מה אתה מציע במקום כללי המשחק הדמוקרטי? מי כפה עליך? אתה יכול לא להצביע בבחירות, יש נטורי קרתא, אתה יכול להצטרף אליהם סחתן. אנחנו לא תופסים את זה. התפיסת העולם הבסיסית שלנו הייתה תפיסת עולם דתית רוחנית כזו, שבעצם התבדלה מכנסת ישראל. כנסת ישראל, אתם יודעים, הקהילה לפני קום המדינה, החברה הכללית שבראשה אז עמד דוד בן גוריון, קראו לה כנסת ישראל, זו הייתה הקהילה הכללית, והיה בירושלים, אתם לא, זה טוב, אתם באמת עוד יותר צעירים, כן? אז אספר לכם קצת היסטוריה רוחנית ופוליטית. היה בזמן המנדט הבריטי, הייתה הקהילה המרכזית שכללה את כל המוסדות העבריים, שקראו לה קהילת כנסת ישראל. הייתה עדד, עכשיו, בתפיסה של המנדט הבריטי, ראש העדה הדתית היה הרב הראשי. לכן הרב קוק היה, כשהוא נהיה הרב ראשי לישראל, לארץ ישראל, הוא היה ראש העדה הדתית. הוא היה מנהיג של היהדות מצד אחד. מצד שני, היה מוסדות לאומיים, שבראשם בזמנו אחר כך עמד דוד בן גוריון. במקביל, הייתה קבוצה ירושלמית של חרדי ירושלים שהחליטו שהם לא מעוניינים להיות ציונים והם לא רוצים להיות שייכים לכנסת ישראל שהיא מבטאת את המאמץ הציוני להקמת בית לאומי בארץ ישראל, והם הקימו את העדה החרדית. העדה החרדית הוקרה כעדה דתית נפרדת מכנסת ישראל, ועד היום, דרך אגב, יש להם מערכת של בתי דין ורישום נישואים. זה הקהילות, מה שבגרמניה היה קהילות נפרדות. אני לא יודע אם אתם יודעים את ההיסטוריה של יהדות גרמניה, אבל ביהדות גרמניה אחד הדברים שקשורים לפולמוס מאוד גדול באירופה בכלל, בקהילות באירופה בכלל, זה היה שבגרמניה, וזה דווקא הישג מרשים של הרב הירש, הרב הירש הגיע לפרנקפורט, עיר הקודש פרנקפורט על נהר מיין, הוא הגיע לשם ובאותו זמן הקהילה הייתה שבויה לחלוטין בידיהם של הרפורמים, אפילו לא נתנו לו זכות להקים תפילה בבית פרטי פחות או יותר. אז הוא נאבק איתם עד שהוא הוכר כקהילה דתית נפרדת. כשהוא הגיע לשם היה נער אחד בן 13 שעוד הניח תפילין, בקושי היה שם מניין של אנשים דתיים והצעירים בכלל הלכו הצידה, והוא הצליח לגבש סביבו אנשים שרצו את הקהילה שלו, והוא החליט שהוא חייב להיבדל מהקהילה הכללית הרפורמית, והוא פעל בשלטונות הגרמניים לקבל הכרה בקהילה שלו כקהילה נפרדת. והטענה שלו הייתה שהוא מייצג את היהדות הנאמנה, הם בכלל גרמנים בני דת משה, זה לא היהדות, היהדות היא לאום אחר, והוא פעל להכרה בין קהילות נפרדות. הנושא הזה היה דיון שלם. בעצם העמדה הרוחנית שלו השפיעה בחלקים מסוימים של גרמניה, וגם התפשטה לעבר קבוצות מסוימות בהונגריה, שגם שם הרפורמים שם בהונגריה קראו לה רפורמים נאולוגים, והנאולוגים השתלטו על הקהילות הכלליות, והיה צריך הקהילות של החתם סופר, כל אלה בית מדרשו של חתם סופר, הקימו קהילות נפרדות, שנפרדו מהקהילות הכלליות. בשאר חלקי אירופה לא עשו את הדבר הזה, ושמרו, גם אם היו שם חילוניים וגם אם היו שם שמאליים וכולי וכולי, שמרו על קהילה אחת למרות כל הדיונים מהסוג הזה, מתוך תפיסה שלא נפרדים, לא מפרידים את עם ישראל זה היה תפיסה רוחנית שגם בגרמניה לא כולם. מי שהיה בר פלוגתתו הגדול של הרב הירש היה הרב במברגר, שהיה מרא דאתרא של דרום גרמניה, ושם היה מחלוקת מאוד רצינית. הלא היא כתובה על ספר, יש כמה ספרים שעסקו במחלוקת הגדולה הזו. ובארץ ישראל בעצם הקהילה שבה, הקהילת ירושלים, שאחר כך היה בה רב אחר, הרב פרנק היה רב של ירושלים, היא הקהילה הכללית, לא הקהילה הנפרדת. הקהילה הנפרדת, הרב שלה היה רב יוסף חיים זוננפלד, אם שמעתם את השם הזה, ועד היום הגרעין הבסיסי של אגודת ישראל, זה היו אנשים שהיו שייכים לקהילה הנפרדת. כי בעצם אגודת ישראל, כיוון שהאידיאולוגים שלה היו יקים מגרמניה מבית מדרשו של הרב הירש, אגודת ישראל, האידיאולוגיה הבסיסית שלה הייתה, אנחנו לא שייכים לקהילה. תנועה הציונית, אנחנו לא שייכים לכנסת ישראל. עד כדי כך הגיעו הדברים שבאגודת ישראל היה להם נציג באום, משקיף באום, כי הם טענו שאל תחשבו שמדינת ישראל או התנועה הציונית מייצגת העם היהודי, כי התנועה הציונית וגם מדינת ישראל היא לא שמה במרכז את התורה. אגודת ישראל לעומת זאת זה אגודת הנאמנים לתורה, והם המייצגים האמיתיים של עם ישראל. אנחנו נדבר על זה כשנדבר על ספר כוזרי. זה מאוד מאוד מעניין התפיסה הזאת. אבל רק בגדול אומר לכם שמי שאומר שהוא לא שייך לכל החברה הזאת ולא מצטרף לשותפות המלאה שלנו עם כל מי שמרגיש שבניין הארץ יקר לליבו בצורה כזו או בצורה אחרת, אז הוא יכול להיבדל. ויש נוהגים כן. גם אגודת ישראל בסופו של דבר מה היא עשתה? נכנסה פנימה, וגם נציגיה חתמו על מגילת העצמאות. כן. אז זה דברים שהם מאוד מאוד בתשתית ההוויה שלנו. אז ההנחה הזו, אם אני חוזר לענייננו, ההנחה הזו שאתה, אין דרך אחרת שאנחנו נכריע, אנחנו, כל מי שחי פה בשותפות ביחד, שאנחנו נכריע, שאנחנו נכריח אותם או יכריחו אותנו. אם אנחנו לא נכריח לאיזושהי הסכמה שאנחנו נותנים לרוב שנבחר בדרך הדמוקרטית לנהל את העניינים, איש את רעים חיים בלעו, אין שום, קודם כל בעיניי זה לכתחילה כך צריך שיהיה, אבל אין דרך אחרת. ולכן אני מרגיש שכל אמירה כזו שכשעכשיו זה מסתדר לנו אז נלך עם זה, וכשזה לא מסתדר לנו לא נלך עם זה, זה, עכשיו אני לא אומר שאי אפשר להיות מתוסכלים. אני רוצה להגיד לכם שבית שמאי, מי שקצת מכיר את המחלוקת, בית שמאי בית הלל, הם היו מאוד מאוד מתוסכלים. הם היו מחד עדי תפי, הגמרא אומרת שהיו יותר מחודדים. הם חשבו שהם אמרו, מה, זה שלבית הלל רוב, זה ברור שיש להם רוב, כי אנשים כל כך חכמים כמונו יש מעט. בית הלל יש הרבה. אז זה עוד יותר מתסכל. ועדיין, הלכה קרוב. אין דרך אחרת להכריע דברים. אז אתם אומרים, זה בדברי תורה. אני אומר, כל דבר שהוא לא מוכרע חד משמעית, וצריך לזכור שגם יש רבנים שאמרו שכל השאלה הזאת של ארץ ישראל היא שאלה שבסופו של דבר צריכה להיות מוכרעת על פי נטיית הלב של האנשים, ולא, אין בה הכרעה חד משמעית מבחינה הלכתית. ויש רבנים גדולים שאמרו את הדבר הזה. אתם יודעים שמבחינה הלכתית אפשר להגיד, מכירים את הבוסק קימלי? כשיש מחלוקת ראשונים ולא הוכרע הדבר, אז אדם יכול להיות, אם כדי להחזיק משהו בידיו, הוא יכול להיות קימלי כשיטה כזו וכזו. קימלי, זאת אומרת, זה, אני, עכשיו, אם יש מישהו שאומר כמוני, אז אי אפשר להגיד, גמרנו. זה לא, עם כל האהבה לרב קוק, לרב ציודה, כל הדברים האלה לא יכולים בסופו של דבר ליצור מצב שמי שאומר קימלי כרב סולובייצ'יק או קימלי כרב עובד יוסף, שהוא מתיר דברים מסוימים בנושא של ארץ ישראל, שיושר האדם הזה הוא לא לגיטימי, הוא לא מאן דאמר, וזה שערוריה שיש לו רוב בכנסת. זה לא עובד כך. אז אם אני חוזר לענייננו, אני חושב שזה נקודה נורא, בעיניי התיקון הכי חשוב זה שההתמודדות עם דה-לגיטימציה היא לא על ידי זריעת חול בעיניים לצד השני, לא על דה-לגיטימציה לנגדית, לא על ידי האשמה של הצד השני. מה שאני למדתי מבית הלל ובית שמאי זה בדיוק את ההפך. אני אספר לכם עוד משהו רק לחזק את העניין הזה. בעבודה שלי כפסיכולוג למדתי שזה אחד הכלים החשובים בסכסוך בין זוגי. מה עושים בסכסוך בין זוגי? אחד הדברים שעושים, בסדר? אחד הדברים שלמדתי, וזה באמת מדהים, זה שנפגש עם זוג והם רבים, כמו שנהוג באלמה, כן, שרבים, ואז בעצם מבקשים שהם ימשיכו. כלומר, לא צריך להתמודד, לא צריך לבקש יותר מדי, כן, כי הם רבים. אבל אז עושים איזשהו תרגיל כזה. לפני שאתה מגיב למה שאשתך אמרה, אם אתה מוכן בבקשה לחזור מה אשתך אמרה. רק לחזור על מה שהיא אמרה. ואז מתגלים דברים מאוד מאוד מעניינים. משום שאתה שומע שהוא חוזר, אבל הוא קצת משנה. קונה את זה בשינוי. ואז היא אומרת לו, לא אמרתי. הוא אומר, כן אמרת, לא אמרת. פתאום לאט לאט, כשאדם מתבקש לפני שהוא מגיב, להקשיב למה שהשני אומר, מתחולל תהליך אחר לגמרי. כי באיזשהו מקום הוא נחשף בעצם בצורה יותר רצינית למה שהשני אומר. וזה אחד הטכניקות הכי חשובות, כי באמת במצב כזה, לפעמים האדם כל כך מלא מעצמו, שהוא לא נותן מקום בשום צורה שהיא לעולם של השני. ואז בצורה קצת מלאכותית לפעמים, מכריחים אותו להיפתח לעולם של השני, והוא נפתח לעולם של השני, ורק אחרי שהוא מקבל אישור שאמר, הצגת את דעתי כמו שצריך, אז אני מרשה לו להגיב למה שהיא אומרת. ואחר כך זה חוזר על עצמו, כן? היא צריכה עכשיו לחזור על מה הוא אמר, לפני שהיא מה תעשה, שתגיב לו. עכשיו, תדעו לכם שזה לאט לאט מצמצם את הוויכוחים. אבל לפעמים זה גם מזכך אותם. זאת אומרת, נוצר ויכוח, אבל הוא מאוד מאוד מדויק וספציפי, והוא לא... אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד... עלה בדעתי שזה מה שבית הלל עשו. כשהם ציטטו את בית שמאי, הם החליטו, אנחנו לא נגיב לדברי בית שמאי לפני שנקשיב להם טוב. ואז לפעמים קרה שמה הם עשו? חזרו בהם. אני מצטער שבית שמאי לא יוצאים כל כך טוב מהסיפור ברגע זה, והתפיסה שלהם היא יותר טוטלית, יש עמדה אחת, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שבת קול ואמרה, אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, זה בדיוק הדבר המרכזי בעניין הזה. אני חושב שגם בוויכוחים פוליטיים, אז נכון שיש אנשים שמבחינתם להגיד דבר כזה זה בלתי אפשרי, אבל גם פה צריך לדעת שעוד לא זכינו לזה שכולם חושבים כמוני. זה באמת נורא והיום, כן? שלא כולם חושבים כמוני, כל אחד חושב שמה שצריך זה יחשבו כמוני. אבל אני בסדר. עכשיו אני רואה מה כתבת. מעניין מה זה, אבל יש חשמל, עובדה שפה זה דולק. מי קפץ? לא, פה זה לא.
לא, אבל גם פה אין,
פקטה ליד פה
אין. בבית המסגן מספיק
לא, לפחות שיעשה רעש. לא, 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 אני לא צריך, אתם צריכים, אתם צריכים להעיר. לא, אני פחדתי שתברחו. מה? לא הבנתי, מה שאלת? בסדר, בכל אופן, מה שאני עוד רציתי, זה עיקר העניין. זאת אומרת שבאמת ההתמודדות חייבת להיות התמודדות עניינית. אני לא חושב שאפשר להיכנס לאיזשהו משהו סופר מגזרי ותחושה של תסכול צריך להתרומם מעבר לזה, ואין ספק שמבחינה זאת אנחנו צריכים לעשות תשובה, כי חלק מאיתנו באותו שלב בשלב שלפני כן לא הבין נכון עד כמה זה חמור הסוג הזה של הדלגיטימציה הנגדית. ובעיניי גם כן, אחר כך היו הרבה קולות שאמרו, טוב, אבל הם גם כן. ואני חושב שאני לא עסוק בהם גם כן. אני קודם כל עסוק מה אני צריך תקן. מה הם צריכים תקן, זה הם צריכים לעשות. אני לא עסוק בלהלקות. אני יודע שאנחנו בקטע הזה לקינו בחסר. עכשיו, גילוי נאות, אני חייב לומר את האמת, שבעקבות זה שהרב עמיטל התמנה, אז אני בסופו של דבר הוזמנתי להיות יועץ שלו במשרד ראש הממשלה, כשהוא היה שר ללא תיק, ואז נוצר בינינו הקשר, שעד ברוך השם נמשך כל השנים אחר כך. אני חייב לומר את האמת שמבחינתי זה גם כן היה איזושהי התלבטות, אבל אני גם הרגשתי חרוף, איך הייתי יותר באמת, הייתי אז כבר באוניברסיטה, לא הייתי אז עדיין במרכז הרב, גם, אבל באיזשהו מקום זה העולמות שהתחברו לי מאוד חזק לכיוון הזה. לא בגלל שדווקא פוליטית אני הייתי במימד או בדברים מהסוג הזה. אני לא הרגשתי בכלל שזה העניין פה. אני הרגשתי שהעניין המרכזי הוא באמת איך הם מתמודדים עם דעות אחרות, איך מתייחסים לדעות אחרות, איך, האם יש רק אמת, רק כל האמת והיא רק אצלי, או שיש מאותה תקופה, האמת שזה התחיל אצלי כבר קודם, אני אף על פי שלמדתי ומאוד אהבתי את הרב קוק, אני החלטתי בשלב מסוים שאני לא אומר הרב אמר. כי הרגשתי שזה כאילו קופה את הרב קוק על מי שלא לא בטוח שהוא מעוניין בזה. אז התחלתי להגיד הרב קוק אמר, לא בגלל שאני פחות, אלא בגלל שאיזשהו משהו איך אני אומר תמיד, לא חייבים לחשוב כמוני, מאוד מומלץ, אבל לא חייבים, זה זכות, לא חובה. עכשיו, זה הבדל, אני אנסה להיות משכנע כמה שאני יכול, אני מבטיח לכם, אף אחד שלא יחשוב להתווכח איתי, זה יהיה לו קל. אבל אני לא קובע מראש שאין אופציה לעמדות אחרות, או שאני לא טועה. אני לא חושב שאני טועה.
בסופו של דבר צריך לפסוק לפי משהו אחד.
לפי הרוב. הפסיקה היא, כשיש עניין של התאספות לרוב, אז צריך לפסוק לפי הרוב.
לפי התורה, פסיקה על פי הרוב זה על פי רוב
החכמים,
לא על פי רוב
העם. בסדר. זה לא משנה. אבל ברגע שאין לך אפשרות לפסוק, ודאי, בסנהדרין.
זה על פי רוב החכמים, לא על פי רוב ישראל.
לא, אבל כשאין ראש ממשלה וכשאין מלך,
אם יש פסיקה של חכמים ועם ישראל אחרי הרבה שנים לא מקבל את זה, אז הפסיקה
מתבטלת. תלוי, הפסיקה לא מתבטלת, זה עניין של גזרות. אני אתן לך דוגמה, אני אגיד לך, זה עוד כשהייתי במרכז, עוד הרבה שנים לפני כן שאלתי את עצמי את השאלה הבאה. מה יהיה הדין, האם אם רוב ישראל לא רוצים לקיים מצווה שמוטלת על הציבור? בלמדנות, אתם איתי קצת. יש כמה מצוות שמוטלות על זה, למשל בניין בית הבחירה. למשל, הקרבת קורבן תמיד. נניח שרוב הציבור לא מעוניין להקריב קורבן תמיד. אבל יש מיעוט של הציבור שאומר, אנחנו נכריח את עם ישראל להקריב קורבן תמיד, כי אנחנו האמת איתנו. בסדר? אוקיי? התחלתי לחפש איזה מקורות. עשיתי צרות לחברים שלי במרכז. ואז מצאתי כמה מקורות. המקור הכי חזק שאני מכיר, שני מקורות, שלושה מקורות בעצם. יש מישהו שכותב על זה מפורש, לא יודע אם אתם מכירים את הספר כלי חמדה. כלי חמדה זה ספר שכתב רב מאיר דן פלצקי, היה תלמיד חכם גדול באירופה לפני השואה. הוא כותב, זה תלוי על דעת רעבן, יש רעבן לגבי קורבן פסח. אתם יודעים שיש לגבי קורבנות ציבור, בעצם הם מוקרבים מתרומות של מחצית השקל, נכון? עכשיו יש בעיה, האם אדם מוסר לציבור יפה יפה, אם אדם תורם לא מחצית השקל, תורם מעצמו כסף לקובת הציבור, האם אנחנו חוששים שמה הוא משייר בתרומה שלו והוא מחזיק, כאילו הוא אומר, זה שלי, זה ממני, זה אני, או שהוא יודע לתת לציבור יפה יפה. האם האדם באמת יודע לבטל את הפרטיות שלו ונותן את זה לציבור בצורה שלמה, כן? אז יש דיון לגבי זה. ואז יש לגבי דווקא קורבן פסח, הרעבן אומר שגם אם אדם באופן פרטי יבנה קורבן, יבנה מזבח, אי אפשר יהיה להקריב על זה. כי זה עדיין, כיוון שזה לא נבנה מרוב הציבור, אני עכשיו לא זוכר את הפרטים במדויק, אבל סביב הנושא הזה יש דיון, מה, האם אפשר יהיה להקריב על המזבח שלו, או לא, כיוון שהוא עשה את זה באופן, כיוון שזה לא בש. האם קורבן ציבור באמת צריך לבוא מרוב הציבור? נכון, אז הם לא מקיימים. אבל אני לא יכול, אם הם לא מקיימים, אני לא יכול להגיד, אני מקיים במקומם. נכון, אבל הם חייבים, הם לא. יש עוד כמה מצוות שהם חייבים, הם לא. אבל הטענה פה היא לא אם הם חייבים או לא. השאלה היא, הם חייבים, אבל הם לא רוצים. וכשהם לא רוצים, לא יועיל שאתה באופן, שהחלק קטן של המיעוט של העם לא יכול לקיים את המצווה שמוטלת על רוב הציבור. עכשיו, המקור הכי פשוט לזה, וזה שני מקורות עכשיו אני אביא, המקור הכי פשוט מבחינה הלכתית, באופן פשוט, זה כל הדין של כיבוש יחיד לא שמו כיבוש. מה זה כיבוש יחיד? בלי, אפילו דוד, אפילו דוד שהוא מלך, כיוון שהוא לא בא בשם, כיוון שהציבור לא גיבה את הכיבושים שלו, זה נקרא כיבוש יחיד ולא שמו כיבוש. אפילו מלך, תחשבו על זה. המקור השני, שקשור למלך גם כן, אם אתם זוכרים, מתי מתגלה מקום המקדש. אחד התעלומות של ספר דברים זה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם שכן שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת השם. איפה, איפה זה המקום הזה? אתם רואים, כל ספר דברים נשאר, המקום אשר יבחר השם, נשאר בתור תעלומה. לא כתוב בשום מקום בספר דברים, איפה המקום אשר, אתם רואים, הכל תלוי במה? באיזשהו מקום אשר יבחר השם. נכון, יבחר בעתיד. אנחנו כולנו נכנסים לארץ, איפה? איפה, איפה צריך עוד מרכז החיים של העם היהודי? כי יפלא ממך דבר, וכאן תעלית על המקום אשר יבחר השם. לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים. כמה שנים עובר עד שכן יודעים? מאה שנכנסו לארץ? 300 יותר. מדויק, אתם יכולים לדעת. 440 פחות קצת. מאיפה הוא לקח 440? כתוב, 40, והיא ב-80 שנה, ו-400 שנה, לצד נזר המצרים, נכון? נבנה הבית להשם. כלומר, בית המקדש הראשון נחנך בשנת 480 למה? צעד מצרים. מוריד 40 שנה במדבר, 340. תוריד גם את השנים של הבנייה, אז ב-300 אולי קצת יותר, לא 33 שנה בנו את בית המקדש. לסוף ימי דוד, לא תחילת ימי דוד.
סוף ימי דוד אפשר, אתה.
335. יותר טוב, לא חשוב, הרבה שנים, 400, מה? משהו עלי ירושלים, אז כמה שנים הוא היה בירושלים? בסוף, לא משנה, לקח הרבה זמן. עכשיו, השאלה למה זה לקח כל כך הרבה זמן? עכשיו, יש דבר שהוא מרתק ביותר. לא, לא היה מקום שבחר השם, זה היה מנוחה ולא נחלה. אבל לא בחר השם שכן שמו שם לאופן קבוע ותמידי.
למה לא? אלא אם כן, כאילו...
נחזור לענייננו. המדרשים אומרים, הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר, בתזיין, יש לך הרמב"ן פה? כשיראה לך, אז תזגל במדבר תזיין, תזיין. כן, עכשיו הרמב"ן עוסק בשאלה המרתקת, מה קרה שם בפרק כ"ד של שמואל ב'. הרי שם כתוב שמה, זה פסוקים מפתיעים מאוד. ויוסף אף השם לחרות בישראל, מכירים את זה תחילת הפרק, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. הקדוש ברוך הוא הופך להיות מסית ומדיח. לא, לא מדיח, לא כתוב, רק מסית. נכון? ויוסף אב השם לחרות ישראל, אז הוא מפתה את דוד מה לעשות? לספור. ואז כל הסיפור שמה של המגפה, ואז היא נעצרת בגון ארונן היבוסי. אתם זוכרים את הסיפור? עכשיו תראו, למה אני אמיב לכם את זה? טוב, רק רגע. איך מתגלגלים פה?
למה?
זה הכי קל. מה? אוקיי, כי יש פה תוספת, לא, אין פה את התוספת. זה פרק תזיין? איך אנחנו יודעים זה פרק תזיין?
אתה זוכר הציטוט אמרה?
תכף אני אראה, לא, כי יש פה משהו שמופיע בכתב יד ולא לא בכלל, לא, לא בכך. טוב, הרמב"ן פה מביא את המדרש שעוסק, הנה, פה, פה, פה. זה תזיין כף, סליחה.
כף.
כף. כתוב פה, הוא עוסק בקורח כל הסיפור, ומשה רבנו, הוא אומר, זה דרך מבקשי רחמים, שיקלו החטא מעל העם ונותנים אותו על היחיד, הגורם פני שהוא חייב על כל פנים. וכן אמר דוד, דוד שמה בסוף הסיפור של המניין הוא אומר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצון מעשו, תינה ידך בי ובבית אבי. כי הוא אומר, אני ספרתי, מה אתה רוצה מהם? עכשיו התשובה האמיתית היא תחילת הפרק, ויוסף אף השם מה לחרות בישראל. זה שדוד, זה הספין של הקדוש ברוך הוא. בעצם הקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, נכון? והוא הסית את דוד לספור, כי בעצם לא הספירה היא עיקר העניין. מה עיקר העניין? אז לא, עיקר העניין שהם לא תבעו את בניין בחירה. זה המדרש אומר. שבעצם הדבר שהם התעכבו, הם לא, כי כתוב שם, לשכנו תדרשו ובאת שם. מה זה לשכנו תדרשו? דרוש ומוצא, ואחר כך יאמר לך נביא, כך כתוב בספרי. זאת אומרת, הם לא דרשו. הם לא, היה חסר להם בית המקדש. או, עכשיו תקשיב טוב. תקשיב טוב, זה בדיוק העניין. והיה העונש הוא על העם גם בחטאם, שהיה להם לתת השקלים מעצמם, זה אפשרות. אם העונש הוא על זה, אם העונש הוא על השקלים, אז גם הם היו שותפים כי הם היו צריכים מעצמם. ועוד, אומר הרמב"ן ככה, ועוד כי מלבד המניין, היה עונש על העם מתחילת דבר. כדכתיב, ויוסף אף השם לחרות בישראל. וכתב שם רש"י, לא ידעתי על מה. מה הקטע? ואומר אני בדרך סבורה, והאמת היא שזה מופיע במדרש שמואל. זה סברה של הרמב"ן ומופיע במדרשים. זה לא ראיה, כי יכול להיות שהמדרשים מוכרים לרמב"ן. אבל זה כבר נושא אחר. ואומר אני בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. שהיה אהרון מהולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים לאמור לדרוש את ההם לבית לשמו. לא. עכשיו כתוב ככה. זה פנטסטי. והנה דוד... הרי דוד כן התעורר. כן, עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך. דוד עצמו היחידי מכולם שמה? שזה העסיק אותו, שזה... תראו, זה לא כתוב בשמואל. זה כתוב בדברי הימים. בדברי הימים דוד מכין את כל הנושא של בית המקדש. דוד כן, עכשיו תקשיב מה אומר רמב"ן. תקשיב. הוא אומר, הנה... שנאמר הגיע שבת המלך ביתו והשם ילך כל סביב כל אויביו ויאמר נתן אבי אנוכי יושב בית אחזים ואהרון יושב בתוך העירייה והנה דוד מנאו השם יתברך מפני שאמר כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. אם דוד הוא זה שיוזם אז דוד יש לו הגבלות, כי רק מה תגיד דוד אבל עושה אפילו דוד המלך תגיד אבל דוד עושה מה שעם ישראל צריך לעשות, זה לא מועיל. כי אם עם ישראל לא רוצה לעשות, אפילו המלך לא יכול לקחת את הכוח של כל ישראל בעניינים האלה.
זה מה שאומר לו. שאומר
לו, אתה לא יכול לבנות כי זה עם שצריך... לא, כי העם צריך לרצות. מה שהעם לא רוצה?
אבל זה לא מה שאומר לו. הוא לא אומר לו, העם צריך לרצות. הוא אומר, אתה לא יכול לבנות כי אתם דמים...
נכון, כי זה מסביר הרמב"ן. למה יש פה את העיכוב? הוא אומר, תקשיב, תשים... אני אקרא לך את הרמב"ן עד הסוף. אז תראה שהוא אומר בדיוק מה שאני אומר. תראה מה שהוא אומר לו. ונתאחר עוד הבניין עד לוח שלמה. ואילו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחילה, היה נעשה בימי אחד מהשופטים ומי שאולו גם בימי דוד. כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר, לא היה הוא הבונה, אבל ישראל הם היו הבונים.
אבל
שם
דוד לא היה שופך דמים רבים, הוא כן היה יכול לבנות.
נכון, אז עכשיו מלך, שהוא טהור בכל הדברים האלה, הוא יכול לבנות. מלך. אבל סתם יחיד, אפילו... כן, במצב הזה שעם ישראל יש לו את הכוח, הוא לא יכול לקחת את הדבר הזה על עצמו. עכשיו תגיד, לא, דוד לא יכל ודמי רבי שפכת. אנחנו, כל אחד מאיתנו יגיד על עצמו, הוא כן יכול שהוא אפילו לא מלך. למלך ודאי יש מעמד, גם התפקיד שלו לכפות את ישראל לעשות את הדברים האלה. שלושה מצוות צבו להעמיד להם מלך, להכריז זרוע של המלך ולבנות בית הבחירה, צריך מלך בשביל זה, או כוח של מלך בשביל זה. מה שאני רוצה לומר שבעקיפין, נשמע פה מהרמב"ן, שמצוות שמוטלות על ציבור, אי אפשר שיחידים ייקחו את זה לעצמם. עכשיו אני אומר מפורש, זה כתוב בכלי חמדה, הוא כותב במפורש על הנושא הזה, שאם יאספו, הוא כותב בצורה מפורשת, שאי אפשר לסוף היום מחציות השקל, להגיד לך להקריב קורבן תמיד, כי אם רוב הציבור לא ייתנו מחצית השקל, אי אפשר לעשות עם זה כלום. הוא כותב את זה בצורה מפורשת. לא התכוננתי להגיד לכם את זה, אני אומר מהזיכרון, אני לא... אבל תדעו לכם שזה נושא רחב מאוד. אני ככה בזמנו, באמת כמו שאמרת לכם, עוד במרכז שאלתי את השאלה הזאת, כי השאלה הזאת נורא רלוונטית. האם אנחנו יכולים, גם היום, זה היה חלק מוויכוחים מאוד גדולים. אבל אני לא, הסולה מתרוקנת, עליך להחליף מיד סולה או התחבר שקע חשמלי כדי למנוע משהו. אני רוצה לסיום, יש לי מכר הרבה מאוד שנים שהוא כתב סליחות למר חשבה. מי שכתב את מה שהולך להקריא לכם זה אדם ששמו אשר יובל, הוא איש הייטק, אדם מאוד מאוד רציני, יש לו אתר שנקרא מחלקי המים, הוא כותב כל שבוע דף שעוסק במדרשי חז"ל, איש מאוד מיוחד, יהודי ירא שמיים כמובן. הוא כתב סליחות למר חשבן, אני בזה נסיים, בסדר, זה אקורד הסיום. אלה אזכרה ונפשי עליי תזעק, עד גרוני נחנק וקולי נשנק, בעת כבודנו עד דק נשחק, וצלם אנוש מנו נמחק, כי איש יהודי רצח את יצחק. בשר מבשרי, איש צר ומסתין, חטאי בחובי לנצח יתמין, עד סוף הדורות וקץ הימין, לא אוכל להבין ולא אאמין על מה ולמה נהרג רבין. שבת שלומי תענייה וענייה, אין מזור לרוחי ונפשי בזויה. נעורים ליבי ועיני בוכייה, לא נוחמה סוערה ענייה על שפך דמו של בן נחמיה. זכור אל תשכח ואל תשקוט אל, שנאת חינם אשר החריב אריאל, איך נרמס כבודנו ביד מגאל, אשר שם ישראל וכבודך חילל בהריגת ראש ממשלת ישראל. סליחה אבקש עדיני יומתק, תפילה ומחילה על דברי עתק, אוכילה ליום גם אם ירחק, בו ישמע כל משמי שחק, ואת בריתי אקים את יצחק. טוב, שבוע הבא נתעסק עם הנצרות. לחצתי, אני לא יודע אם זה עשה משהו.